זבחים דף צדיקי, תחילים בעזרת השם, דף צדיק ד' עמוד ב' במשנה למטה. מה כל כך דחוף? עכשיו חזרת מבית המקדש, כבר אתה חוזר? פשוט מאוד, ניתז לי על הבגד דם של קורבן חטאת. צריך לחבס את זה בתוך העזרה. מישהו אחר חוזר לבית המקדש, מה קרה? בישלתי קודשים בתוך כלי חרס, אני צריך עכשיו את הבליות שבתוך הכלי, צריך לשבור את הכלי חרס בתוך העזרה. מישהו שלישי, בישל קודשים בתוך כלי נחושת. עכשיו חוזר לבית המקדש בשביל לעשות מריקה ושטיפה, שטיפה יסודית. נראה בעזרת השם בהמשך מה בדיוק המשמעות של מריקה ושטיפה. צריך לעשות את זה בתוך העזרה. וזה למעשה שלושת הדברים שעליהם המשנה מדברת. בגד שניתז עליו דם חטאת וצריך כיבוס בתוך העזרה, שיצא חוץ לקלעים. יצא חוץ למחיצות של העזרה. נכנס ומחפשו במקום קדוש. צריך להכניס את הבגד ולחבס אותו בתוך העזרה. זה אם אפשר להכניס אותו. מה קורה אם נטמע חוץ לקלעים? הבגד נטמע. איך תכניס אותו עכשיו? יש לי שיטה מקורית איך להכניס את הבגד גם אם הוא נטמע לתוך העזרה. אסור להכניס בגד טמא לתוך העזרה. קוראו, נכנס ומחפשו במקום קדוש. לוקח את הבגד, קורע אותו לשתיים, לפי דעת רש"י, לשתי חלקים, וברגע שהוא קרוע, הבגד הזה כבר לא טמא יותר. כדי שבגד יהיה טמא, הוא צריך להיות שלם. תנאי ראשון. ואז מכניסים אותו לתוך העזרה, שם מתארים אותו. אותו דבר לגבי כלי חרס. כלי חרס שיצא חוץ לקלעים, אבל בישלו בו קודשים, צריך לשבור אותו בתוך העזרה, אבל הוא כבר יצא מהעזרה, יצא לא משנה, מחזירים אותו. נכנס ושוברו במקום קדוש. צריך להכניס אותו בחזרה ולשבור אותו בתוך העזרה, כמו שהתורה אומרת, כלי חרס אשר תבושל בו יישבר. ואמרנו שבגלל שכתוב וו חיבור בתחילת הפסוק, זה מדבר על מה שהיה קודם במקום קדוש, שנאמר לגבי דם תוך בגד. מה קורה אם הכלי חרס נטמע? אי אפשר להכניס אותו לתוך העזרה. אם נטמע, חוץ לקלעים, נוקבו, עשה חור. וברגע שהוא עשה חור, ונכנס עם הכלי, ברגע שהוא עשה בו חור, אז הוא כבר איבד את התורת הטומאה, אז הוא כבר לא טמא יותר. נכניס אותו לתוך העזרה ושם הוא שובר אותו לגמרי במקום קדוש. ונכנס ושוברו במקום קדוש. כלי נחושת שחיפשו בו קודשים, שיצא חוץ לקלעים, נכנס ומורכו ושוטפו במקום קדוש. עושה מריקה ושטיפה, שוטף אותו טוב בתוך העזרה. נטמע חוץ לקלעים, מה עושים? פוחתו. מקלקל אותו, שובר אותו, ונכנס למורכו ושוטפו במקום קדוש. ברגע שהוא שבור הכלי, הוא לא טמא יותר, ואז הוא מכניס אותו לתוך העזרה, ושם הוא עושה לו מריקה ושטיפה. אומרת הגמרא, הכל טוב ויפה, הבגד נורא, כן? היה פה בגד, שניתז עליו דם חטאת. מה צריך לעשות איתו? לחבס אותו בתוך העזרה, הוציאו אותו מהעזרה. טעות ראשונה. מה עושים עכשיו? צריך להחזיר אותו. לפני שהחזיר אותו הוא נטמע. מה עושים עכשיו? טמא. צריך להוריד ממנו את הטומאה. אז מה, תטבול אותו? אתה צריך אבל להוריד... ברגע שתטבול אותו יכול להיות שגם אדם יצא ממנו בתוך המקווה מחוץ לעזרה. אתה צריך להכניס אותו לעזרה עם אדם. מה עושים? קוראים אותו. רגע, אבל הוא כבר לא בגד. הוא לא בגד. הרי התורה אומרת שצריך לחבש את הבגד במקום קדוש בתוך העזרה. זה שאלה עצומה, וזה הניגודיות שיש לכל יהודי בחיים, שצריך לדעת איך להסתדר וללכת בין הטיפות. אז בואו תשמעו גאונות, גאונות של חכמי חז"ל. אומרת הגמרא, מתקיף לה רבינה, את מי הוא התקיף? את המשנה. קוראו? איך אפשר לקרוא את הבגד? ואחרי זה לחבס אותו בתוך העזרה, אבל הוא כבר לא בגד. בגד, אמר רחמנה, תחבס את הבגד במקום קדוש. ולאו בגד הוא, אחרי שקראת אותו, לא... אין לו כבר את ההגדרה של בגד. אומרת הגמרא, דמשייר בי כדי מאפורת. הוא לא קורע את הבגד לגמרי לשתי חלקים. קורע אותו כמעט עד הסוף, משאיר בו קצת חתיכה חשובה, בשיעור שאפשר לעשות מהחתיכה הזאת, סודר. אפשר לעשות מזה כזה בגד שעוטפים איתו את הראש. ברגע שיש בו שיעור חשוב שהוא עדיין לא נקרא, דין של תומה אין עליו יותר, אבל בגד הוא עדיין נקרא לפי מה שהתורה קוראת לזה בגד. וכאן צריך להבין. בהגדרה של בגד יש הבדל בין דיני תומה וטהרה, שהבגד נחשב כלי לקבל תומה, לבין בגד, בשביל שיחשב בגד לגבי שאפשר לחבס אותו בתוך העזרה. בשביל לקבל תומה הוא צריך להיות בגד שראוי לשימוש. אבל זה בשביל לקבל תומה, אבל בשביל שיהיה לו דין קיבוס של דם חטאת שנספג בו, הוא צריך להיות ראוי לקבל תומה. הוא לא צריך לקבל תומה בפועל, ככה ראינו שזה דעת רבי יהודה, שהלכה כמותו. מכיוון שזה רק צריך להיות ראוי לקבל תומה, במקרה כזה שהבגד נקרא כמעט לגמרי, נשאר בו כדי שיעור מאפורת, זה שיעור חשוב, הוא ראוי לקבל תומה כי יש לו חשיבות. תומות? ואז אחרי שקראו אותו וביטלו ממנו את הדין של קבלת תומה, עכשיו אפשר להכניס אותו לתוך העזרה כי הוא טהור, ושם לחבס אותו. ואז הוא עדיין נקרא בגד. שואלת הגמרא, איני? וכי זה באמת ככה? ואמר רב הונא, לגבי דין קבלת תומה, אומר רב הונא, לא שנו שכשבגד קוראים אותו, הוא כבר לא מקבל יותר תומה, אלא שלא שיער בה כדי מאפורת, שהוא קרא את הבגד לגמרי, או שהוא קרא אותו כמעט לגמרי, והוא לא השאיר שיעור של אובי, לא קרוע ברוחב של מאפורת, של סודר. אבל שיער בה כדי מאפורת חיבור רבי, אם הוא שיער בו כזה אובי כמו שאפשר לעשות איתו סודר, אז הוא נחשב חיבור עדיין, והבגד הזה נחשב שלם גם לגבי תומה, לא רק לגבי לחבס. נו, אז אם כן, אם הוא עדיין תמך, תכף נעשה אותו לעזרה. אז איך אני יכול מצד אחד לקחת את הבגד ולהוריד ממנו את התומה בלי לשטוף אותו במקווה, ולהכניס אותו לעזרה, לחבס אותו והוא עדיין יקרא בגד? אומרת הגמרא, זה מה שכתוב שם, זה לא שבאמת בגד שקוראים אותו ומשאירים שיעור מאפורת עדיין מקבל תומה מדאורייתא. מדרבנן הוא, הוא מקבל תומה רק מדרבנן. מה באמת הסיבה שרבנן גזרו שבגד שנקרא ונשאר בו שיעור כדי מאפורת הוא עדיין יקבל תומה מדרבנן? גזרה דילמה לא עתיה למקרא, דילמה לא עתיה למקרא רובה. הם גזרו שמה, הוא לא, פעם הבאה הוא לא יקרא רוב, והוא יחשוב, הנה קראתי קצת את הבגד, כבר אין לזה דין תומה, וזה לא נכון. אבל מדאורייתא, בגד שקראו אותו והשאירו רק שיעור כדי מאפורת, כדי סודר, תאורה, ולכן מותר להכניסה לתוך העזרה. למה? אבל תומת הרבנן זה גם דבר חשוב. מסביר רש"י, משום מצוות קיבוס. כדי שנוכל לקיים את המצווה של חיבוס בגד בתוך העזרה, חכמים לא גזרו את הגזרה שלהם במקרה כזה, והם התירו להכניס בגד בצורה שקראו אותו והשאירו כדי מאפורת. טוב מאוד. עכשיו עוברים לדבר הבא שלמדנו במשנה. אחרי שדיברנו לגבי בגד, עברנו לגבי כלי חרס שבישלו בו קודשים. ואז למדנו במשנה, כלי חרס שיצא חוץ לקלעים, צריך להכניס אותו, לשבור אותו בתוך העזרה. ואם הוא נטמע, עושה בו נקב מחוץ לעזרה, ואז מתבטל ממנו דין קבלת תומה, מכניס אותו לעזרה ושם שובר אותו. ועל זה הגמרא פה דנה. כלי, רגע, אם הוא עושה בו נקב, אז איך אפשר עכשיו לקיים בו מצוות שבירה? כתוב שצריך לשבור כלי חרס, אבל אם כבר עשו בו נקב, אז הוא כבר לא נקרא כלי, אז זה לא עוזר שאתה שובר אותו, כי אתה לא שובר כלי חרס. כלי אמר רחמנה, ולא כלי הוא ברגע שהוא ניקב. את הרצת הגמרא, עשו בו חור מאוד מאוד קטן, שניקב בשורש קטן. הוא ניקב ממש כזה חור קטן, שיכול רק לעבור דרכו שורש של צמח. עכשיו, בשביל מה שהוא היה מיועד עד עכשיו, אז הוא כבר לא ראוי, כי עד עכשיו הוא היה מיועד שהשתמשו בו משקה. אבל עכשיו יש שם נקב, אז המשקה מטפטף. אתה לא יכול ככה לבשל בכלי חרס, כל מה מטפטף על האש מהכלי, בגלל הנקב. אז מה כן? אני יכול להשתמש איתו בשביל להכניס בפנים פירות, או להכסן בו דברים אחרים, אבל כעת אני לא יעדתי אותו בשביל המטרה הזאת, אבל הוא ראוי לזה. אז שוב פעם אנחנו נכנסים להגדרה שבה יש את ההבדל בין דיני קבלת טומאה לבין כיבוס. פה במקרה שלנו לגבי ניתוץ כלי חרס שבושל בו בשר קודשים. רגע שהוא ראוי, שאם בעל הבית יחליט שאני מייעד אותו, את הכלי חרס הזה עכשיו לדברים אחרים, לא למשקים, אז הכלי הזה כן יהיה ראוי, ואז כן יהיה לו דין של קבלת טומאה. אז לכן הוא נחשב כלי לגבי כלי חרס בשביל לשבור אותו בתוך העזרה, אבל הוא לא מקבל טומאה כי הוא כבר לא ראוי לאותו מטרה שבשבילה הוא מיועד כעת. עוד למדנו במשנה מקרה שלישי, כלי נחושת שבישלו בו קודשים. אז המשנה אמרה, אם הוא יצא מחוץ לעזרה מחזירים אותו, ואם הוא נטמע מחוץ לעזרה, אמרה המשנה, פוחתו, צריך לשבור אותו, ואז הוא מאבד את הדין טומאה שלו. שואלת הגמרא, ועליו כלי הוא, ברגע שהוא שבור הוא כבר לא נחשב כלי, מתרצת הגמרא, דרציף מרציף, מחבר אותו בחזרה. אחרי שהוא מכניס אותו, אחרי שהוא איבד את התורת טומאה, אחרי שהוא נתאר מטומאתו, מחברים אותו בחזרה, ואז מחזירים אותו לעזרה, שמה עושים לו מריקה ושטיפה. אומרת הגמרא, זהו, מצוין. אמר ריש לקיש, עד עכשיו דיברנו על בגדים שאפשר לקרוע אותם. מה תגיד על מעיל? מעיל של אחד מבגדי הכהונה, אסור לקרוע אותו. יש מצוות לא תעשה, לא יקרע. ואם הוא ניתז עליו דם, יצא מחוץ לעזרה ונטמע. איך תכניס אותו לתוך העזרה בשביל לחבס אותו? אמר יש לקיש, תשמע, גם פה יש חכמי ישראל ברוב גאונותם, מצאו פתרון. מעיל של כהנים, שנספג בו דם חטאת ויצא מהקלעים ונטמע. שנטמע, מכניסו בפחות משלוש על שלוש אצבעות. הרי שלוש על שלוש אצבעות, אין בו דין של קבלת טומאה. ואין בו דין של, אין בו דין של קבלת טומאה. עכשיו אפשר להכניס אותו פחות משלוש על שלוש. ואז זה לא שיעור של בגד תמה. הוא לא מכניס בגד תמה לתוך העזרה, ושם הוא מחבס אותו ככה. משום שנאמר, לא יקרע. אז לכן אי אפשר לקרוא אותו, ואז להשאיר שיעור כדי סודר. אז פשוט חייבים להשאיר אותו שלם, מכניסים קצת קצת, וכל פעם כשאתה מכניס קצת, אין לו דין של בגד תמה, אז לכן אפשר להכניס אותו. שואלת הגמרא ממשנה. מוטיב רב עדה בר אהבה. המשנה אומרת ככה, האבין, מה קורה אם יש בגד אבה? והרקין או בגד שעשוי מלבד, בלי הריגה. זה מה שדוחסים את החוטים, דוחסים את הבד. אין בהם משום שלוש על שלוש. אין להם דין טומאה של שלוש על שלוש אצבעות. נו, אז אם ככה, מה הבעיה? להכניס אפילו יותר משלוש על שלוש אצבעות לתוך העזרה. הרי המעיל, הוא היה בגד, מה שהמשנה פה מגדירה, אבין, הוא היה בגד אבה. הרי כל חוט היה כפול 12 חוטים, אז היה בגד אבה. אז למה צריך להכניס אותו לעזרה פחות משלוש אצבעות על שלוש אצבעות? הרי הוא בגד אבה, ואין בו דין של שלוש על שלוש אצבעות, אלא אפשר להכניס אפילו חתיכה יותר גדולה. מתרצת הגמרא, אגב אביהן חשיבי. ברגע שהוא מחובר לבגד שלם, כיוון שהמעיל פה זה לא סך הכל חתיכת בד של שלוש על שלוש, אלא זה בגד. יש שהוא מחובר לבגד שלם, אז הוא חשוב גם כשהוא שזור כפול, כפול 12, וכל שלוש על שלוש אצבעות שלו חשובות, לכן חייבים להכניס אותו לתוך העזרה פחות משלוש, כדי שלא יהיה דין של בגד תמה שמכניסים אותו לתוך העזרה. טוב, שואלת הגמרא, יש לי בעיה עם המשנה. המשנה אומרת שאם בגד ניתז עליו מדם חטאת, צריך לחבס אותו בתוך העזרה. על זה יש לי שאלה. איך תחבס אותו? צריך לחבס אותו עם שבע סממנים. שבע סממנים. בסדר, לחבס אותו בשבע סממנים. אחד מהשבע הסממנים זה מרגליים. מרגליים אי אפשר להכניס לעזרה. אז איך תחבס אותו? זו השאלה הבאה. אומרת הגמרא והבאה ישיבת סממנים. רש"י. איזה שבעת סממנים? גמרא במסכת נידה אומרת, רוק תפל, כוונה רוק של אדם שרק נאור משנתו ועוד לא דיבר, הרוק שלו נקרא רוק תפל, שזה חומר כיבוס, שאיתו מחבסים, בנידה מדובר על כתמים, אבל במקרה שלנו דם חטאת, צריך לחבס גם כן עם עם החומר הזה, כמו שנראה בגמרא תכף. דבר שני, מי רגליים. דבר שלישי, נטר, זה היה סוג של חומר. בורית ואוהל, אהל, ליתר דקדוק. כמוניה, אשלג, שבע סוגי חומרי ניקוי. נו, ואחד מהדברים, זה מי רגליים. אז איך עושים את זה? אומרת הגמרא, דאמר רבי נחמן, אמר רבא ברבוע, דם חטאת, במקרה שלנו, שניתז דם חטאת על בגד, ומרות נגעים, כשכתוב התורה אומרת לכבס את הבגד, שיש עליו נגע, כשמחבסים את שתי הדברים האלה, צריכים שבעת סממנים. איך תחבס בגד בתוך העזרה עם הסממן השני, מרגליים? והתניה, אלא שאין מכניסים מרגליים למקדש. אז מה עושים? וכי תימה, אולי תמצא פתרון, תגיד, דמבללו בעד שבעה סממנים, אולי הוא יערבב את השבעה סממנים ביחד, וככה יחבס, והמרגליים יתבטלו, ומעברלו לכולו כאחד, והוא יחבס את הכל ביחד, אבל גם זה אי אפשר. והתנן העבירן שלא כסדרן, אם הוא לא העביר אחד אחרי השני לפי הסדר, צריך להעביר אותם לפי הסדר שהם מנויים במשנה. או שהעביר שבעתן כאחד, לא עשה ולא כלום. אם הוא ערבב את כל השבע סממנים וחיבס איתם ביחד, זה לא נקרא כיבוס טוב. אז אי אפשר לעשות את זה ביחד. וכי תאם עד אם יבלה לו בעד אחד מסממנים. תגיד טוב, הוא לא יבלע אותם כל השבע סממנים ביחד, אלא את המרגליים הוא יערבב עם עוד איזשהו סממן אחר. אומרת הגמרא, ואת צריך לקסקס שלוש פעמים בכל אחד ואחד אתנן. הרי כתוב שצריך לשפשף שלוש פעמים עם כל אחד משבעת הסממנים. אז אי אפשר לערבב שתיים, כי צריך כל אחד בנפרד לערבב, לקסקס. אלא אומרת הגמרא, דמבללו ברוק תפל. שואת הגמרא, מה אמרת שצריך אחד אחד? אומרת הגמרא, דאמר יש לקיש, רוק תפל צריך שיהיה עם כל אחד ואחד. כל אחד ואחד מהסממנים צריך לעשות אותו ביחד, לעשות אותו ביחד עם רוק תפל. ברגע שאתה מערבב את המרגליים עם רוק תפל, אז זה מבטל אותו מדין מרגליים ואפשר להכניס אותו לתוך המקדש. המשנה הבאה שאנחנו נכנסים ללמוד אותה עכשיו היא משנה יסודית גם בדיני תערובת של דבר איסור בדבר היתר וכולי. אז המשנה מאוד מאוד חשובה ויסודית. אבל כמובן אנחנו מדברים על זה בענייני הקורבנות. אחד שבישל בו. למעשה המשנה פה מדברת על הפסוק הבא. הפסוק אומר, וכלי חרס אשר תבושל בו, קודשים, ישבר. צריך לשבור אותו בתוך העזרה, את הכלי חרס הזה, כי יש בו בליות של קורבן חטאת, או שאר הקורבנות. אי אפשר אבל להוציא בליות של כלי חרס, כי כלי חרס אינו יוצא, הבליות שלו לא יוצאים לעולם. ואם בכלי נחושת בושלה, אז אפשר כן להוציא את הבליות, אז לכן הוא מורק ושוטף במים. צריך למרק ולשטוף את זה. נראה בעזרת השם בהמשך מה זה מריקה ומה זה שטיפה. אומרת הגמרא, אומרת המשנה, אחד שבישל בו. זה אנחנו יודעים שהתורה אומרת שכלי שהתבשל בו קודשים צריך, אם זה כלי חרס לשבור אותו, ואם זה נחושת למרק ולשטוף. אבל מחר שדש את המשנה, ואחד שעירה לתוכו רותח. גם אם הוא לא בישל בתוך הכלי את הקודשים, אלא הוא שפך קודשים רותחים לתוך הכלי הזה, גם אז נבלע בו בדפנות מהקודשים, וצריך אותו גם או לשבור כלי חרס, או למרק ולשטוף במים בכלי נחושת. אחד קודשי קודשים, ואחד קודשים קלים, טעונין מריקה ושטיפה. זה לא נאמר רק לגבי קודשי קודשים שצריך מריקה ושטיפה, אלא גם קודשים קלים. רבי שמעון אומר לו, קודשים קלים, אין טעונין מריקה או שטיפה. אבל מה כן צריך עגלה? מה שכותב, שלפני מריקה ושטיפה, היו מגעילים במים רותחים את הכלי נחושת, ואחרי זה היו עושים מריקה ושטיפה. נראה בעזרת השם בהמשך מה ההגדרה של כל אחד מהם. אבל לפי רבי שמעון לא עושים מריקה ושטיפה בקודשים קלים. אם בישלו בסיר, נאמר קורבן פסח, אי אפשר לבשל קורבן פסח, צריך צליה. אבל אם בישלו בסיר, נאמר, או שצלו בסיר הזה קורבן פסח, או שבישלו בו קורבן שלמים, אז לפי רבי שמעון לא צריך מריקה ושטיפה. תנו רבנן, ברייתא. הפסוק אומר, כל כלי אשר תבושל בו. מה עם עירוי? אם עירו לתוכו רותחים, אין לי אלא שבישל בו, עירה לתוכו רותח מניין שגם זה צריך מריקה ושטיפה. תלמוד לומר, אשר תבושל בו יישבר. התורה מוסיפה את המילה בו ללמד אותנו, שעצם זה שהיה בו בתוך הכלי הזה רותח ויש בו עכשיו בליות, צריך לשבור כלי חרס, למרק ולשטוף כלי נחושת. באי רמי בר חמה. באי רמי בר חמה, שאלה כזו. תלאו באוויר תנו מהו? זה למעשה כמו קורבן פסח. לוקחים שיפוד, שמים את הכבש על השיפוד וככה צולים אותו. הבשר לא נוגע בכלל בסיר. האם גם אז צריך מריקה ושטיפה? שבירת כלי חרס או שאז לא צריך? שתי צדדים. צד אחד, הבישול ובילוע הוא דקפיד רחמנה. האם התורה רצתה שיהיה בישול וגם בליה בדפנות, ורק אז התורה מקפידה ואומרת שצריך או לשבור את הכלי חרס או למריקה ושטיפה של כלי נחושת? או דילמה, הבישול ולא בילוע, או שהתורה הקפידה אפילו על עצם זה שהתבשל הבשר של הקודשים, גם אם לא נבלה בדפנות מהבשר, וכבר צריך לשבור כלי חרס ולמרק ולשטוף כלי נחושת. אמר רב תשמה, בוא אני אגיד לך תשובה. בתשמה, אחד שבישל בו, בין כלי שבישל בו, המשנה מלמדת אותנו, ואחד שעירה לתוכו רותח, הוא לא בישל בו. אז רואים שיש רק דבר אחד, לא גם בישול וגם, גם בישול וגם בליה, אלא יש פה רק בליה, אין פה בישול, כי הרי הוא עירה לתוך הכלי בלי לבשל דרך הכלי. אז אתה רואה שהתורה, המשנה בכל זאת מלמדת אותנו שצריך מריקה ושטיפה. מתרץ את הגמרא, אז אם ככה, יש פה קודם כל ראיה מהמשנה שלא צריך גם לבשל וגם שיהיה בלוע, אלא מספיק אחד מהם. אז כמו שמספיק אם היה בליה דרך זה שעירו לתוך הכלי מהקודשים הרותחים, צריך כבר מריקה ושטיפה. אז אולי נגיד שגם אם רק היה בישול בלי בליה, על ידי שהוא תלה את הבשר בשיפוד, גם אז אולי נאמר שצריך מריקה ושטיפה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. בלוע בלא בישול לא קם מבעיה לן. מה, אם נבלה קודשים בתוך הדפנות ולא בלי בישול, זה לא היה לנו ספק שצריך לחבס את, לעשות מריקה ושטיפה בתוך העזרה. נו, ברור, כי אם אתה תשאיר את זה בתוך הדפנות, זה יבוא לידי נותר. כל השאלה שלנו הייתה, כי קם מבעיה לן, בישול בלא בילוע. מהי? אם היה רק בישול ולא היה בליות, האם אז גם צריך מריקה ושטיפה או שאז לא צריך מריקה ושטיפה? כי מה, בשביל מה אתה עושה מריקה ושטיפה אם אין בליה? אומרת הגמרא, טוב, זה השאלה שלך, בוא ננסה לענות. תשמע, אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, תנור של מקדש, שהיה בבית המקדש, של מתכת היה. הוא היה עשוי ממתכת. הגמרא הבינה שהסיבה היא, אומר רש"י, כסל כדעתך, הגמרא היה לה צד לומר, שלמה זה היה צריך להיות של מתכת? מפני שצולין בו שיפודי חטאת, שלא יטען שבירה. הרי הכהנים היו צריכים לאכול בתוך העזרה את הקורבנות חטאת, נכלל זכרי כהונה בתוך העזרה. איך הם יבשלו את זה? היו תולים בשיפוד מהבשר של חטאת, וצולים את זה בתוך התנור. לכן זה היה צריך להיות עשוי ממתכת, כדי שברגע שיצטרכו להוציא את הבליות מהתנור, לא יצטרכו לשבור אותו כל פעם. אם זה היה מחרס, לא צריכים לשבור אותו כל פעם. לא היה מספיק מריקה ושטיפה כל יום של התנור. ככה הגמרא הבינה. אז רואים מפה, שגם שצולים בשר של חטאת, עדיין אנחנו צריכים מריקה ושטיפה, אפילו שאין בליה בדפנות, כי הרי זה לא נגע בדפנות. ואי סל כדתך בישול בלא בילוע לא כפיד, נעביד של חרס. אם יעלה על דעתך שאם רק מבשלים בכלי ולא נבלה בדפנות של הכלי שום דבר, אז התורה לא הקפידה שצריך לעשות לו שבירת כלי חרס ומריקה ושטיפה של כלי נחושת, אז מה הבעיה שהתנור יהיה של חרס? ומה קרה? הכהנים צלו בו עם שיפוד בשר של חטאות? הרי רק היה בישול, לא היה בליה. אז אם ככה, בכלל לא צריך לשבור את הכלי חרס, לא צריך לעשות מריקה ושטיפה בכלי נחושת, אז למה היו צריכים לעשות כלי נחושת באמת? מסבירה הגמרא, לא זה הסיבה שעשו את התנור ממתכת. זה לא היה בגלל הבליות של הקורבנות חטאת. אומרת הגמרא, הסיבה היא, כיוון דאיקה שיערי מנחות, הרי מנחות שישראל היו מביאים מסולת, היו לוקחים מלוא קומצו מהמנחה, מקטירים על המזבח, ומה שנשאר, שיערי מנחות הם נותנים לכהנים. רוב המנחות גם יש בהם שמן. אז איך הכהנים היו אוכלים את זה? היו אופים את זה בתנור. אז בשביל אותם שיערי מנחות, אני צריך לשים את זה בשיפוד, אי אפשר לשים בשיפוד מנחה. זה דבר קצת, זה לא מוצק. אז בשביל זה, כיוון דאיקה שיערי מנחות דאפייתן בתנור, ואיקה בישול ובילוע בגלל השמן שיש בזה, אז לכן פשוט מאוד מה שהיו צריכים לעשות, אבדינן של מתכת, היו עושים את התנור ממתכת, כי מה, כל יום אתה תשבור את הכלי חרס, תעשה תנור חדש, תנור חד פעמי, לא שייך דבר כזה. עשו תנור ממתכת, כל יום היו עושים לו הכשרה מחדש, מריקה ושטיפה מחדש בשביל השערי מנחות שנבלעו בדפנות שלו, ולכן היו עושים את זה ממתכת, אבל עדיין אין ראיה שגם אם עושים רק בישול בלי בליעה, זה גם צריך מריקה ושטיפה, שזה לא צריך מריקה ושטיפה, אז למעשה השאלה אותי לא תורצה. אבל כל פעמים מסתפק בזה, ועד כאן השיעור על דף צדיק, היי.